שבוע שעבר, כאילו לא דיברנו על תשובה, דיברנו על עם ישראל, על השורש של עם ישראל. והאמת היא שהשורש של הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל הוא התשובה. מה שקורה בראש השנה, 6 ימים, מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא באמת צריך אותנו כדי להיות מלך? מה? כן, אבל הוא לא צריך אותנו כדי להיות מלך. כן. אז מה זה משנה? יש כזה שיר שאתם מכירו. אדון עולם, אשר מלך, וטרם כל יציר נברא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא היה מלך עוד לפני שכל יציר נברא. הוא לא צריך אותנו, הוא באמת לא צריך אותנו כדי להיות מלך. אז מה השתנה בבריאה? מה התחדש? לעת נעשה וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. מה שהתחדש זה שיש מי שמכיר בו כמלך, שרוצה את מלכותו, ששמח בה. כן, הוא בחר להיות צריך אותנו. וזה לא מובן מאליו. הלא מובן מאליו הזה, זה ההסתר שמאפשר את הבחירה. כי כיוון, על זה דיברנו שבוע שעבר, נכון? שהעולם נברא מאהבה, בשביל אהבה. בשביל אהבה צריך בחירה. כדי שתהיה בחירה, צריך שיהיו לפחות שתי אופציות שהן שוות. שאחת לא יותר אטרקטיבית מהשנייה, אחרת זה לא פייר. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? באמת בצורה מאוד מאוד מופלאה, הקדוש ברוך הוא בעולם מאוד מאוד גלוי ומאוד מאוד נסתר. מי שרוצה לראות אותו, יראה אותו בכל מקום, ויהיה ברור לו שאי אפשר לפספס, שהכל יד השם, הכל משמיים ממש, הכל צעד ושעד. ומי שדווקא לא רוצה לראות אותו, לא יראה אותו בשום מקום. לכל דבר אפשר לתת הסבר, עם השם ובלי השם. למה הבן אדם הזה בריא ולמה הוא חולה? למה העסק הזה הצליח ולמה זה נכשל? למה הם התחתנו ולמה הם התגרשו? ולמה פה הייתה תאונה? לכל דבר אפשר לתת הסבר טבעי. פסיכולוגי, כלכלי, סוציולוגי, מדיני. ומאחורי הכל, מאחורי הקלעים, עומד הקדוש ברוך הוא, ומכוון אותנו, ומדבר איתנו. וכל השאלה, עד כמה אנחנו מקשיבים? יש מצווה אחת בראש השנה, להקשיב. אבל המצווה היא לא לתקוע בשופר, אלא לשמוע כל שופר. וזה קבלת מלכות שמיים. להקשיב, להיות מוכן לשמוע. יש קבלת מלכות שמיים של כל יום, פעמיים, קריאת שמע. מה המילה הראשונה? איך מקבלים עוד מקום? מקשיבים? אז הבחירה, אז העולם כולו נברא מאהבה. והאהבה הזאת היא מסתרת וגלויה. והבחירה שלנו לתת לה מקום ולדבוק בה ולרצות אותה, היא קבלת עולכות שמיים. וזה התשובה. וזה ההמלכה. לכן היום של ההמלכה הוא היום של הסרטים בתשובה. היום הראשון שעשרתים לתשובה, שזה בכלל מאוד מהותי לזכור. עשרת ימי תשובה הם לא 10 הימים האחרונים של השנה שעברה, אלא הם 10 הימים הראשונים של השנה החדשה. תשובה זה לא, אוי, היה ככה, אז אני אתקן. זה לא לתפור טלאים, תשובה זה להתחדש. עיקר המבט של התשובה הוא קדימה, לא אחורה. זה ברב אורות התשובה. מתוך הקדימה הזה שהוא יותר עוצמתי, יותר חי ורענן, מתקנים גם את העבר. קראנו את 2 העמודים הראשונים, אם אני זוכר, נכון? בשבוע שעבר. אולי נחזור על מקור שמונה. אנחנו הולכים לבקש חיים. מה זה חיים? מה אנחנו מבקשים כשאנחנו מבקשים חיים? אומר הרב, אבל החיים עצמם, כלומר עצמות החיים, החיים כולם, כלומר מכלול החיים ולא פרטים, מהות החיים ולא מאפיינים שונים או אירועים, זה הוא ולא אחר, ולא אפשר להיות אחר, ואי אפשר להיות אחר, כי אם יסוד שאיפת קרבת אלוקים. חיים זה לא שם עצם, זה לא שם של משהו. חיים זה שם של תהליך, כי החיים הם תהליך. החיים הם תהליך שהוא דו-סיטרי, דו-כיווני. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע חיים. כתוב, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. אונקלוס מתרגם, מים חיים, מים נביאים. כלומר, חיים הם נביאה, כמו באר. מה ההבדל בין, בין בור לבין באר? שניהם יש מים. ההבדל הוא שבבור אין נביאה. בור זה מים מכונסים, כמו שיש הרבה בורות מים בירושלים, שפשוט אגרו מים. אבל יש שם נביאה שמתחדשת. באר, יש כל הזמן נביאה שמתחדשת. הם שמים את הדליב בבאר, היום, זה לא המים שהיו שם אתמול. הם מתחלפים כל הזמן, הם זורמים. החיים הם זרימה דו-כיוונית. מהקדוש ברוך הוא אלינו, שזה נביאת החיים, ומאיתנו אליו, החיבור של החיים אל מקור החיים, שנקרא במילה אחת דבקות. או בשלוש מילים, שהרב משתמש בהם כאן, שאיפת קרבת אלוקים. זה החיים. ובזה, כשמבינים את זה, משתלמת היא, זה משלים את סכונת ההגדרה המיוחדת, כלומר, הייחודית של חיי האדם. מה ההבדל המהותי בין החיים של האדם לחיים של כל בעל חיים? שהם, מה שמאפיין את החיים של כל בעל חיים בעולם, הדבר שהכי מניע כל בעל חיים בעולם, זה הישרדות. כל בעל חיים עושה הכל כדי לשרוד. זה מה שעומד ביסוד כל ההחלטות שלו. החיים של האדם, יש את זה כמובן, גם לאדם יש אינסטינקט של הישרדות, אבל יש עוד משהו. חיי האדם שאומר רב שהם מחוברים, שורה שלישית מלמטה, משני דברים. א', מנטיית החפץ לקיום ההרגשה העצמית, כלומר שההרגשה שאני מרגיש את עצמי שאני חי, תמשיך, 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 שזה ההישרדות, אשר לכל חי, אבל זה גם נמלה, רוצה לשרוד, ועושה הכל כדי לשרוד. לאדם יש עוד משהו, רגש שאיפת ההשתלמות. כלומר, אני רוצה, אדם רוצה, הוא שואף להשתלם. להשתלם עד מתי? לנס. מאיפה יכולה להיות בנו, בתור יצורים סופיים, שהחיים שלנו פה בגוף סופיים, מאיפה יכולה להיות בנו שאיפה לאינסוף? מהאינסוף? זה כמו עצם זה שאנחנו מסוגלים להגיד את המושג אינסוף, לחשוב על המושג אינסוף, זה האינסוף שבתוכנו. זה כמו, נגיד, יש פה בחדר עכשיו גלי רדיו וגם גלי אינטרנט, וכנראה עוד כל מיני סוגים של גלים. אנחנו לא שומעים עכשיו רדיו, או לא רואים אתר באינטרנט. למה? כי יש פה מכשיר שיקלוט. אנחנו צריך, אם יש מכשיר רדיו, הוא קולט גלי רדיו. אם יש מכשיר שמחובר לאינטרנט, אז הוא קולט את מה שיש בה, את התקשורת שבאינטרנט. צריך קולטנים שיקלטו את הדבר. אם לא, הוא כאילו לא קיים. בתוכנו יש קולטנים לאינסוף. מאיפה יש בנו שאיפה, השאיפה הכי עמוקה שלנו? להיפגש, לחיות חוכמה אינסופית, טוב אינסופי, אהבה אינסופית. מאיפה זה בא? מה אינסוף? זה הקולטנים שבנו של האינסוף. אנחנו קולטים אותם ואומרים, כוואו, כן, מתאים לי. זה בדיוק מה שאני הכי רוצה בחיים. זה האינסוף שבתוכנו. במילה אחת קוראים לזה אמונה. האינסוף שבתוכנו, שאנחנו מסוגלים לחוות אותו, לרצות אותו, לחוש אותו. ההגיעה הפנימית שהחיים באים ממקור אינסופי, זה אמונה. אנחנו רוצים לדבוק באינסוף הזה יותר ויותר. זאת שאיפת ההשתלמות. שאומרת שהיא ראויה להיות נובעת מאיפה יכולה לנבוע, רק מההשתקפות הפנימית העמוקה. זאת אומרת, מה זה השתקפות פנימית עמוקה? זה כמו, נגיד, הולכים בלילה, שביל אפר, ורואים על הרצפה כמו, ויש פנס שמאיר מלמעלה, רואים על הרצפה כמו יהלומים קטנים, עם תסיעות כאלה. טוב, זה לא יהלומים, לא כדאי, לא שווה להתכופף. זה כנראה רסיסי זכוכית או פחיות, דברים שהם קולטים אור ומחזירים את האור. אז אנחנו מרגישים משהו מתנוצץ. אז ככה יש אור מלמעלה של הקדוש ברוך הוא, ויש בתוכנו חלקים באישיות שמגיבים, שקולטים את זה, שוואו, יש פה אינסוף. זה ההשתקפות הפנימית העמוקה. האינסוף משתקף בתוכנו אל השלמות האלוקית. הנשקפת ביסודה הפנימי של הנשמה, במקור השלמות המוחלטה והנצחית, מקור אינסוף. אז זה החיים. החיים של מי? של כנסת ישראל. אומר הרב, עמוד 3, מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו? אומר הרב, סגולתה של כנסת ישראל היא שהיא מסתכלת על ההוויה כולה באספקלריה המהירה של קודש. מה זה אספקלריה מהירה? זכוכית שקופה. משה רבנו התנבא באספקלריה מהירה, הוא אומר, זה הדבר אשר ציווה השם. הנביאים התנבאו באספקלריה שאינה מהירה, ואמרו, כה אמר השם. מה זה כה? בכף הדמיון, כך, בערך, כאילו בכיוון. קלטו איזשהו תדר, אבל לא בצורה שקופה. אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. למה? כי כל אחד יש לו רקע, יש לו עולם דימויים, יש לו סביבה שהוא גדל בה, וזה משפיע. כמו שחז"ל אומרים, ישעיהו ויחזקאל, שניהם מתארים את המרכבה. זו אותה מרכבה, אין שתיים. אבל כל אחד מתאר אותה במינים שונות. למה הפער הזה? אומרת הגמרא, ישעיהו הוא היה בן מלכים, אמוץ ואמציה אחים היו. וישעיהו היה בן אחים של המלך, הוא גדל בארמונות מלוכה. אז הוא מתאר כמו ש... בן מלך מתאר ארמון, ויחזקאל כתוב שהוא בא מכפר, אז יחזקאל דומה לבן כפר שמתאר ארמון. אז אותו ארמון, התיאור שונה. עמוס היה מהלוקדים בתקוע, אז הספר מלא דימויים מעולם הצום, כי הוא פשוט חי את העולם שלו, וגם כשהוא קולט אלוקות, הוא קולט את דבר השם לישראל, זה בכלים שלו, אי אפשר לדלג עליהם. חוץ ממשה רבנו. התורה לא כתובה בסגנון של משה רבנו, כי אין לו סגנון. משה רבנו לא היה חכם מכל אדם של פני האדמה, זה כתוב על מישהו אחר. מה הוא היה יותר מכל אדם של פני האדמה? ענווה. הענווה הזאת היא זאת שמאפשרת את השקיפות הזאת. אספקלריה מהירה. הרמב"ם כותב שלכן משה רבנו נקרא מחוקק. מה זה מחוקק? מה שנקרא בלשוננו היום, קלדנית. קלדנית לא מתערבת בתוכן של הדברים, נכון? היא פשוט בקלידה. אז ככה השם מדבר אל משה, והוא כזה ענב שהוא צינור שקוף לגמרי. אז רק מקליד, רק מעביר את זה. עכשיו, טוב, זה, עכשיו הרב משתמש באותו ביטוי שנאמר למשה רבנו, אספקלריה המהירה על כנסת ישראל. כנסת ישראל היא אספקלריה המהירה של מה? אומר הרב, סגולתה של כנסת ישראל היא שהיא מסתכלת על ההוויה כולה באספקלריה המהירה של קודש. בכל עוז חייה היא מכרת שהחיים שווים הם את ערכם רק באותה מידה שהם אלוקיים. נגיד שהיינו יכולים לממש את כל משלות ליבנו, בצורה שהשם לא רוצה. הפוך ממה שהשם רוצה. לא שווה. לא ששווה פחות, לא שווה בכלל. מה, אם אפשר להיות עשירים בניגוד למה שהתורה רוצה, שבעים בניגוד למה שהתורה רוצה, להתחתן בניגוד למה שהתורה רוצה, לא שווה. לא שווה כלום. לא פותח שערים, חוסן. בחיים שאינם אלוקיים, אינם שווים לה מאומה. לא שווה פחות, לא שווה. היא יודעת עוד, עכשיו זה לא שוויתרתי על אופציה בחיים, כי היא יודעת עוד שבאמת אין חיים אלא אלוקיים. וחיים שאינם אלוקיים, אינם חיים כלל. מה שאומרים חז"ל, רשעים וחייהם קרויים מתים. למה? כי חיים הם דבקות בהשם. אז מי שבוחר לא לדבוק בהשם, טכנית הוא חי. דופק, נשימה, חילוף חומרים, חוויות, ריגושים, יש. אבל זה רק עד שתיגמר הבטריה. הוא זמני פה. אז כל דבר זמני, בן אדם חכם שמסתכל קדימה, אומר, זה הולך להיגמר, אז חבל להתעסק עם זה. זה נקרא רשעים וחיים קרויים מתים. כל דבר שהוא זמני, אין לו ערך אמיתי. הוא זמני. איזו חכם, הרואה את הנולד. בעל התניא אומר, שככה כשיש לאדם איזושהי תאווה, ככה מתמודדים עם תאוות. לחשוב כמה שלבים קדימה. נגיד, מישהו אוכל מגרה אותו, אבל הוא לא טוב, לא בריא, או לא לעניין עכשיו, אז לדמיין איך הוא יראה עוד יומיים שיצוף בנחל צורק בדרך לים התיכון. מישהו נראה כזה יפה, מגניב, מושך, לדמיין אותו עוד 30 שנה עם קרחת וקרס. הולכים קצת קדימה, דברים מקבלים פרופורציות יותר אמיתיות. מה שנשאר באמת זה המהויות. הלבושים מתחלפים. אז מראש אין מה לבנות עליהם, ומי שבונה עליהם מזמין אין ספור תסכולים ואכזבות. מיותרים. טוב, והידיעה הזאת, שהחיים הם אלוקיים, המונחת בעומק תכונת נשמתה, מטבעת עליה את חותם ערכה המיוחד לה, המוטבע הכל יחיד ביחיד מיחידיה. מה זאת אומרת? יש את השלב שבו חוקקים מטבע חדש. אז איך חוקקים את המטבע? יש משהו שבשלב הזה הוא גמיש, ואז מסרטטים עליו. כותבים 10, מציירים את הדיוקן של המלך, כותבים את שם המדינה, כן, את הערך, כמו שאמרנו, וזהו. ואז זה מתקשה, ואז יוצקים לתוכו מתכת נוזלית בשלב הזה, עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, וכל המטבעות, הערך שלהם הוא לפי הערך שבו חקיקו, כשחקיקו את המטבע. החותם, הערך של כנסת ישראל, הוא קרבת אלוקים. וכל אחד מאיתנו הוא עוד מטבע שיצקו אותו לתוך התבנית הזאת. משם נולדנו. עם ישראל, עם קרובו בהגדרה. השאיפת קרבת אלוקים זה שאיפה להיות אני. זה לא שני דברים. אני נורא חשוב להיות מחובר לעצמי, להיות אותנטי, לחיות את החיים האמיתיים שלי, ואני גם דתי, אז אני רוצה להתקדם בדתיות שלי ולעבוד את השם. זה אותו דבר. להיות אני, להיות עובד השם, זה בדיוק אותו דבר. כי זה המטבע שבה נחקקתי. מה לא דומה בנמשל? בין הנמשל של המטבע למשל? שבמטבע, באמת כל המטבעות הם אותו דבר. בדיוק אותו דבר. ואנחנו שונים זה מזה. כל אחד מאיתנו עובד את השם בצורה ייחודית שלו. ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כל אחד מאיתנו יש את האות שלו, את הדיוקים שלו, את החיבור שלו לתורה, את התפילה שלו, את המצוות שלו. יש לו את הרצון שלו. אבל הערך שלנו כיחידים הוא גוונים של זה. וככל שאנחנו יותר מבינים את זה, את תכונת החיים הזאת, אנחנו יותר אנחנו. כאורו וישעו של היחיד, זה לדוד השם אורי ואישי, שאנחנו מתפללים אליו, אורו וישעו של היחיד תלויים הם במידת ידיעתו את התעמקותו והתבלטותו של החותם הזה. כלומר, עד כמה אני מכיר את הגוונים האלה, את הסרטוטים האלה, את הבליטות ואת השקיעות של המטבע הזה. איזה מטבע? של הכרת ערך החיים רק באלוקיותם בתוך נשמתו. ואתם, הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז אפשר לקרוא את זה, רגילים לומר את הפסוק הזה בבת אחת. ואתם מזבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אבל אז מספסים שיש פה הגדרה שלנו. כי אם נפסק את זה כמו שפיסקתי פה, ואתם, פסיק, הדבקים בשם אלוקיכם, פסיק, חיים כולכם היום. אז יש פה הגדרה, אתם, מי זה אתם? הדבקים בשם אלוקיכם. עם ישראל הוא לא קבוצת אנשים עם היסטוריה, מורשת, דגל. עם ישראל הוא תכונה. תכונה של קרבת אלוקים. תכונה של דבקות. התכונה הזאת מופיעה בעולם בצורת עם. וזה אנחנו. כלומר, האני שלנו הוא ביטוי של התכונה הזאת, ולא להפך. מה המילה הראשונה שאומרים כשקמים בבוקר? מה? מה המילה השנייה? ולא מה? ולא אני מודה. זאת אומרת, אומרים מודה אני, לא אני מודה. כלומר, לא בגלל שאני אני מודה, בגלל שאני מודה אני. מה שנותן לי את האני שלי זה שאני מודה. מתוך ההכרה הזאת, החיבור הזה לאינסוף, אני מגלה מי אני באמת. כי מי שפספס את המודל, פספס את האני. הוא חייך בדמיונות על האני, בדחפים של האני, בפחדים של האני, אבל לא באני. אותו דבר, כנסת ישראל. כתוב בשיר השירים, כחולת אהבה, אני. מה זאת אומרת? בעברית, אומרים קודם את שם העצם, ואז את התואר. נגיד, בוקר, טוב. קודם אומרים את העצם, בוקר, ואז אתה מאפיין. איזה בוקר? טוב. נגיד, בשפות לעזיות זה להפך. קודם אומרים את התואר, ואז את השם העצם. כמו בונז'ור, גוד מורנינג. שאומרים קודם את התואר, ואז את העצם. בעברית אומרים קודם את העצם, ואז את התואר. אז כתוב, כנסת ישראל מגדירה את עצמה, בשיר השירים, חולת אהבה אני. היא לא אומרת, אני חולת אהבה, אלא חולת אהבה אני. מה זה אומר? אם היה כתוב, אני חולת אהבה, אז יש אני, ויש תכונה לאני שלי, שאני חולת אהבה. אבל כנסת ישראל אומרת, יש תכונה שנקראת חולת אהבה, יש איכות חיים כזאת שנקראת חולת אהבה, ומפה מופיע האני שלי. לכן יש לי אני, כי יש כזאת תכונה. אבל אולי התכונה הזאת, לא הייתי. כי אין לנו שום רצון חיים אחר בתור עם. לכן זה כל כך בולט בהיסטוריה, שכשעם ישראל לא מחובר לעצמו, הוא גם לא מחובר לריבונות שלו, לעצמאות שלו, לצבא שלו, למדינה שלו. מתפרק. למה? כי אין לו מוטיבציה. כי סתם אמביציה לשלוט, אין לנו. אין לנו בתור יהודי. רצון כזה לכבוש, לשלוט, אם לא לשם השם ובציווי השם. לא. לא. כי אנחנו עם. בחוץ לארץ אין עם. בגלות אין עם. יש יחידים, קהילות, עדות, חוגים. אבל בחוץ לארץ אין תורה. לא אני אומר. כתוב במגילת איכה. מלכה ושריה וגויים, אין תורה. ובגמרא אומרים על זה, כיוון שגלו ישראל מארצם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כלומר, אם כל היהודים בחוץ לארץ ישבו ולמדו תורה יומה ולילה, 24/7, זה נקרא ביטול תורה. ועם ישראל נשאר שנמצא בארץ ישראל, שימילא צריך לעבוד, צריך צבא, זה נקרא תורה. כי מה זה תורה? מה כתוב בספר הזה שנקרא תורה? התורה, הספר, הסיפור השלם של התורה, זה חוקת החיים של, של אומה, של מדינה בארצה. זה הנושא של הספר. אז בחוץ לארץ אין תורה. יש רק שרידים שצריך לשנן אותם כדי לזכור שיש לנו תורה כשנחזור לארץ. בתורה שבעל פה, מה זה? סנהדרין יושבים במשכת הגזית, דורשים את הפסוקים ומחדשים הלכות. זה תורה שבעל פה. כשאין סנהדרין במשכת הגזית, יש לנו רק שרידים. כמו שאומרת הגמרא, רבינו ורבשי, סוף הוראה. מרגע שנחתם התלמוד הבבלי, אין חידושים בתורה. כל הוויכוחים בין הראשונים ובין הפוסקים זה מה מסקנת הגמרא. אבל אף אחד לא יכול לחלוק על גמרא. אבל אם כשתהיה סנהדרין במשכת הגזית, דורשים את הפסוקים מחדש, ולהגיע להלכות חדשות לגמרי. על זה אנחנו מבקשים חדש ימינו כקדם. אין תורה. וחוץ מזה, זה קצת סתם רומנטיקה על פולין שלפני השואה. הלל צייטלין, שם מקום דמו, חי בפולין שלפני השואה, הוא מתאר את האזור שהוא גר בו בוורשה, זה היה כזה כמה בלוקים, כמו שהיה אז בוורשה, הוא אומר, יש 300 משפחות, מתוכם 3 משפחות שומרות שבת. 1%. בוורשה, שלפני השואה. כאילו, אולי את מדברת 300 שנה אחורה. אבל אז עוד יותר היינו בשיא הגלות. אז מה יוצא? שהקדושה שיש בעולם היא של עם ישראל. והקדושה האישית שלנו היא במידה שאנחנו מחוברים לכנסת ישראל. זה המשפט האחרון כאן. במקור 9, 3 שורות מסופו. החיים, על פי ערך האלוקיות שבהם, אינם מתגלים אל היחיד, אלא באותה מידה שהוא מתאמץ להיות נשאף בכל הווייתו, בתוכניותה של כללות האומה. להיות מוזהר מזוהר נשמתה העליונה. כלומר, כמה אני, כמה אני חי, במידה שאני מחובר לכנסת ישראל. חושב את המחשבות שלה, מה שנקרא תורה, מרגיש את הרגשות שלה, מה שנקרא תפילה, עובדת, מתאמץ להיות כזה בפועל, מה שנקרא תיקון המידות, חי את החיים האלה בפועל, במעשים שלי, שזה נקרא מה שאני עושה, מה שאני לא עושה, מה שנקרא מצוות. זה חיים יהודיים. שאני כיחיד מחובר לכנסת ישראל. להיות מוזהר מזוהר נשמתה העליונה, החיה וקיימת בהכרת יקר האלוקי של החיים, כלומר הערך האלוקי, הפנימי, מתוך פנימיותה הכללית. הוא אומר הרב, אין ליחיד שבישראל נשמה, כי אין לקוחה מכללות האומה. זאת היא הסגולה של גוי אחד בארץ. אצל הגויים יש להם נשמה, אצל הם אלוקים, הוא לא קשור לשיוך הלאומי. כלומר, זה שגוי יש לו הבנה ומצפון, זה לא כי הוא איטלקי או צרפתי או בריטי, זה כי הוא בן אדם. וזה שהשיוך הלאומי הוא רק מביא מידות רעות, תחרותיות, קנאה, שנאה, משם מגיעות כל הצרות מהשיוך הלאומי. לא סתם שהיום, כשהעולם כבר כל כך סבל מזה, אז היום כבר מרגישים שהתקדמנו ושונאים את הלאומיות. וזה התרבות של היום. אדם הוא אדם, וכל החלוקה לעמים היא רק מזיקה. בעם ישראל זה שונה. כי החיבור של כל העמים הוא טכני. למה אנשים התאגדו להיות עמים? שתי סיבות עיקריות. אחת, כי זה יותר משתלם. אם אדם יחיד צריך לדאוג לעצמו להכל, גם לאוכל, גם לבגדים, גם לתרופות, גם לנעליים, זה מאוד מאוד קשה, זה בלתי אפשרי. אבל אם יש קהילה, קבוצת אנשים, אז כל אחד מתמקצע במקצוע שלו, ואז יש איזשהו שוק, מוכרים, קונים, ואז יש איזשהו ביחד שהוא משתלם לכולם. זה מה שמחזיק מדינה. ודבר שני, ביטחון. חוות בודדים, מאוד קל להתנפל עליה, לשדוד, להרוג, אבל אם יש עם שלם, הוא יכול לדאוג לעצמו לחומה, תעלה, איזשהו מכשול, לזכור אנשים שישמרו עליו, צבא. אז משתי סיבות, אנשים חיים ביחד. מה שמחזיק לאומיות של גויים, שתי סיבות. כלכלה וביטחון. לכן, כשיש משבר כלכלי או משבר ביטחוני, יש הרבה הגירה, אנשים עוזבים. כלום לא שווה לי. כאילו כל זה שאני פה זה כי כלכלה וביטחון, אז אם לא, אז לא. עם ישראל, רוב ההיסטוריה לא היה יותר משתלם כלכלית להיות יהודי. בטח שהוא היה יותר בטוח להיות יהודי. ויהודים ישארו יהודים. רוב ההיסטוריה, עם ישראל בכלל לא ענה על הגדרות היסוד של עם. כי מה זה עם? סוציולוגיה. קבוצת אנשים שחיה באותו מקום, חולקת ריבונות על שטח משותף, מדברת אותה שפה, חובה אותם חוויות, מתמודדת אותם מתמודדויות. זה מי שיוצר עם. בעם ישראל, רוב ההיסטוריה, לא חיינו באותו מקום, לא הייתה לנו ריבונות בכלל, לא דיברנו אותה שפה, ובכל אופן יהודים הרגישו קשורים אחד לשני הרבה יותר מאשר גויים שחיו אחד ליד השני 1,000 שנה. יהודי מתימן הרגיש הרבה יותר קרוב ליהודי מפולין, ולהפך, מאשר לשכן שלו מתימן, או לשכן שלו מפולין. למה? כי המחנה המשותף שלנו הרבה יותר עמוק מאשר דברים טכניים. המחנה, אז מה החזיק באמת? למה יהודים מפולין ויהודים מתימן ויהודים מגרמניה ויהודים לא יודע מה, איפה? הם אחים. מה המחנה המשותף שלהם? אני מרגיש שיוך בשיעור זום. יפה, אמונה, קרבת אלוקים. וזה הדבק הכי חזק. הראיה שאנחנו פה אחרי 3,300 שנה. אין דברים כאלה. טוב, מה זה קשור לחודש אלול? מה זה קשור לתשובה? זה מגדיר באמת את העומק של המושג תשובה. אומר הרב, המקור השני ב-10, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. צדק זה התרגום של האמת למציאות. מה זאת אומרת? אמת היא אידיאל. אידיאל הוא הנשמה של המציאות, אבל הוא לא מופיע במציאות. למשל, נגיד, צריך לחלק עוגה. אני לא יכול לחלק את העוגה באמת, כי אמת זה אידיאל. אני יכול לחלק אותה בצדק. מה זאת אומרת בצדק? על פי האמת. צדק זה התרגום של האמת למציאות. ככה הרב אומר על משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. כלומר, יש את התורה היא תורת אמת, והמשפטים הם הצדק שמשקף את האמת. אז לכן, כנסת ישראל, שהיא מבטאת את האמת האלוקית בעולם, היא נקראת צדק. פיתחו לי שערי צדק, אבובם, עודיה. אז נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט, שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על כן, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, מחלישו בזה את קישורו עם נשמת האומה כולה. כי יש לעם ישראל תכונות, יש לעם ישראל מידות, ישראל בישנים, ענבים, נביאים, קדושים. מה זה עבירה? שיש התנגשות בין האינטרס הפרטי של בן אדם לבין תכונת החיים של כנסת ישראל, והאדם בוחר במה שבא לו באותו רגע על חשבון הקישור שלו לעם ישראל. נגיד, מתאים לעם ישראל לאכול ככה ולא לאכול אחרת, הוא רעב, הוא רואה משהו שהוא כשרות מפוקפקת והוא אוכל אותו. מה זה אומר? שהוא עדיף את הבחירה שלו, את הפרטיות שלו, על פני החיבור לעם ישראל. מי שדובר לשון הרע, כי בא לו, כי הוא רוצה להתנקם במישהו, אז הוא רוצה עכשיו ללכלך עליו, כי הוא פגע בו. זאת אומרת שהוא מעדיף את ההתחשבנות שלו עם אותו אדם, את הפרטיות שלו, על חשבון הקישור שלו לעם ישראל, שכולנו אחים. אז יוצא ככה, שכל עבירה יש בה שני חלקים. יש בה שורש של העבירה, ויש סימפטום. העבירה בפועל שאדם עושה היא סימפטום, היא לא השורש. השורש זה עצם הנכונות לחיות חיים לא בצורה, בצורה שלא מתאימה לעם ישראל, שסותרת את תכונת החיים של עם ישראל. זה שורש כל העבירות. הניתוק הזה מעם ישראל, שאדם משלים איתו. אז ממילא, כשאדם עושה את העבירה, אז זה עוד יותר מעצים את הניתוק הזה. זה מחריב את הקרע שבינו לבין כנסת ישראל. אז אם ככה, שהעבירה מורכבת משני שלבים, אחד זה מהות, שורש, והשני סימפטום, אז גם התשובה מורכבת משני שלבים. חרטה, עזיבה וקבלה לעתיד, זה הגוף של התשובה. זה לא נשמת התשובה. זה טיפול בסימפטום. זה עוד לא חיבור לשורש. מה החיבור לשורש? אומר הרב, אם כך, והתשובה הראשונה, היסודית, כלומר, שהיא נוגעת ביסוד העניין, שהיא לא טיפול בסימפטום, היא להתקשר עם האומה בנשמתה. להחליט, לרצות, לחיות, חיים יהודיים לגמרי. להיות בן ישראל, בת ישראל, לגמרי, לגמרי, לגמרי. בלי שעריות, בלי מחיצות, בלי סתירות. ואימה, אם זה הרצון שרוצים, אז כמובן, הכרחו לתקן את הדרכים והמעשים כולם, לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. אז כמובן זה מחייב הצהרת כוונות הזאת. הרצון להיות לגמרי מחובר לתכונת החיים של כנסת ישראל, אז זה מחייב שיהיו לי מידות כאלה, תובנות כאלה, רצונות כאלה, מעשים כאלה. אבל תיקון המעשים הוא הביטוי של התשובה. שורש התשובה הוא החיבור המחודש לנשמת האומה. לחשוף, להתגעגע לקרבת אלוקים, תמיד. לזכור שכל הרצונות שלי, לפגוש את כל הרצונות שלי, ולשאול את עצמי בכנות, כמה הם אלוקים? כמה אני רוצה את אותו רצון מסוים כאני בן אדם, וכמה אני רוצה אותו כאני יהודי? כמה השם נוכח ברצון שלי? בתור איזה קישוט מלמעלה, כאילו בסד שכותבים בראש הדף, הוא כאילו נשיא כבוד של הרצונות שלי, או שהוא ליבת הרצונות שלי, או שהוא המנוע של הרצונות שלי, שאני רוצה אותם איתו, לכבודו. באמת, בכנות. כמה, תחשבו על הרצונות הכי עמוקים, הכי גדולים של החיים. כמה השם נוכח שם? באיזה תפקיד? זה תשובה. זה תשובה יסודית. לרצות את השם בכל מה שאנחנו עושים, בכל תחום. לדבוק בו. וכל התיקונים המעשיים, מה שנקרא התחזקות, כל הקבלות שאנחנו מקבלים, משתדלים לתקן, זה פרטים של זה. ואם זה לא הפרטים של זה, זה כמו אוסף פרטים שלא מתחבר למנגינה. כי המנגינה של אוסף הפרטים הזה, זה החיבור לכנסת ישראל. וזה מסביר עוד נקודה. אומר רב צבי יהודה, יש לזכור שאנחנו נפגשים לפני המלך, בתפילה, יש לנו פגישה עם המלך. על כן תקנו, ועל כן תקנו חז"ל את סדר התפילה, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. על כן תקנו חכמים את שלוש הברכות הראשונות, שאין ברכות, של שבח. נגיד שאדם יש לו בקשה מהמלך, הוא מנסה לפגש עם המלך, הוא אומר לו, בוא דבר עם השר הזה, לא, לא, רוצה את המלך, אני צריך את המלך. בוא דבר עם הבן של המלך, לא, לא, רוצה את המלך. בסוף מסדרים לו פגישה עם המלך. עכשיו, הוא בא לפגישה עם המלך, מה הוא יגיד? אדוני המלך, תן לי בבקשה אישור. ברור שלא, נכון? מה הוא יגיד? איך הוא יפתח את השיחה? קודם כל, אני מאוד מאוד מודה לאדוני המלך שהוא הסכים לקבל אותי. אני מאוד מאוד אוהב את המלך, כל החיים שאני מאוד נאמן. וכרגע יש לי בקשה, נכון? קודם, כאילו, שאני מבין מה, איפה אני עומד, באיזה זכות זאת. על גבי זה אפשר לבקש בקשות. אז לכן, בשלושת הברכות הראשונות, בתפילת עמידה, לא מבקשים כלום. רק אם מדברים על איזה זכות זה לעמוד לפני המלך. אחר כך מבקשים. אבל בימים אלה, דווקא בימים הכי קדושים בשנה, כבר בתוך שלוש הברכות הראשונות, מתוך העזה נוראה, אנו מתחילים להיאחז בענייננו. מתחילים לדבר על עצמנו, לבקש בקשות, באמצע ברכת אבות. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וחוטבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. זוכרנו, המובן של זכירה, בניגוד לשכחה, הוא קשר ושייכות. אנחנו כל הזמן קולטים, כל רגע ברגע, אנחנו קולטים הרבה יותר מידע ממה שאנחנו מסוגלים לעבד. אנחנו רואים כל הזמן הרבה מראות, אנחנו שומעים כל הזמן הרבה צלילים, ובוחרים בכל רגע נתון במה להתמקד. וזה מה שאנחנו זוכרים. במה אנחנו בוחרים להתמקד? מה שהכי חשוב לנו, מה שהכי מעניין אותנו, מה שאנחנו הכי מרגישים קשורים אליו. אז זכירה זה קשר, שייכות. לחיים, אז אנחנו מבקשים, אז מה זה זוכרנו? מבקשים קשר ושייכות עם הקדוש ברוך הוא. לחיים, אנחנו מבקשים בראשית היצירה, שויפח באפיו נשמת חיים. מלך חפץ בחיים. ריבונו של עולם מתגלה במציאות, בחיים. השם חפץ בהתגלות, והכל ברא לכבודו. כלומר, למה החיים קיימים? למה דברים קיימים? כי השם חפץ בהם. כל דבר שקיים זה כי השם רוצה אותו. אז עיקר הקיום של כל דבר זה רצון השם שמופיע בו. אם השם באיזשהו רגע לא ירצה אותו, הוא יתעדב באותה שנייה. לא יהיה. עוד כמה שורות נראה. מתוך היסוד האלוקי הזה, יש ערך לחיים, לחיים שלנו. כי הם לכבודו. וערך, נכון, איך בונים בית? בדיוק בזה, שהכל ברא לכבודו. וערך כל החיים שלנו, הוא למענך אלוקים חיים. בימים אלו, אנו קשורים ביותר למקור החיים. וזה נותן ערך אחר לכל בקשותינו. כלומר, בימים האלה, באמת, החיים עכשיו מתעצבים. השנים של, החיים של השנה החדשה, מתחילים, הם כאילו בשלב הפלסטלינה, כי זה עכשיו הוא מעצב אותם מחדש. זה הזמן, זה הזמן לברר לעצמנו ולדבר עם השם על זה. אנחנו רוצים חיים, אנחנו יודעים שהוא רוצה את החיים, אז איך אנחנו רוצים את החיים האלה? מה המשמעות של בקשת החיים הזאת? אי אפשר להתחיל להתפלל בלי להבין את זה בימים האלה. שאר הימים, החיים כבר נקבעו בראש השנה. עכשיו זה כבר בשוטף. בסדר, בשוטף ככה מדברים, קודם שבח ואחרי זה בקשות. אבל עכשיו אי אפשר לחלק, כי עצם הדיבור זה דיבור על חיים. כי אנחנו לא אנחנו, אלא אנחנו הדבקים בשם אלוקיכם. אנחנו למענך אלוקים חיים. לכן אנחנו מבקשים, זוכרנו, ריבונו של עולם, למענך. כי כל מציאות חיינו היא למענך. כי מה אנו מחיינו כשלעצמנו? מתוך מצב של התרוממות והרגשת למענך אלוקים חיים, כל בקשותינו מתקדשות. מה זה מתקדשות? מקבלות ערך של נצח. הקודש זה נצח. אנו מתקדשים בקדושת השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, ומתקרבים למצב של ואתם הדבקים השם אלוקיכם חיים כולכם היום. זה נותן ערך לכל חיינו הפרטיים, לכל סדרי דרותינו ולכל חשבונות כלל ישראל. שאינם בצדקתך וביושר לבבך, אלא למענך אלוקים חיים. וכן בחזון יחזקאל, עכשיו בדורות של גאולה. למה מגיעה הגאולה? אחרי כמה שבועות אחרי מלחמת ששת הימים, אז איזשהו רב הגיע לכותל, והוא פגש שם את הרב ציודה. אז הוא ככה מסתכל על הרב ציודה, ומצביע לכותל ואומר, במה זכינו? אמר לו, רב ציודה, לא זכינו. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לכן אלה, כי במועד, הגיע הזמן. אז היא גם, לא שנינו יותר צדיקים, אנחנו בגאולה של בעיתה. וכן, בחזון יחזקאל, על גאולה של בעיתה, לא למענכם אני עושה, בית ישראל, כי אם לשם קודשי, למעני, למען האינטרס האלוקי הכללי של כל העולמים ושל כל דור ודור. כי זאת מלכותו וממשלתו, ושמנו קראת בשמך. אז אם אנחנו בגלות, זה חילול השם, כשאנחנו מגיעים לארץ, זה קידוש השם. בזכות זה אנחנו זוכים שבכל מקרה ניגאל, גם אם לא נהיה ראויים. אבל כמובן, יש הבדל גדול. אם זה ביתה או אחי שינה, אם זה בחסד ורחמים גלויים או עם הרבה צרות. זה כן תלוי בנו. וזה האחריות שלנו. ככל שיותר נרצה ונתחבר ונמליך, הגאולה תמשיך לרחמים, לחסד גלוי.
למה במהלך כל השנה אנחנו לא מבקשים
בבקשה
גם
למענך לשמור? כל מה מבקשים? לא, כשמבקשים... לא. כי בברכות הראשונות אנחנו מדברים על השורש שהוא אלוקי. בברכה הראשונה יש רק מידות. גדול, גיבור, נורא, גומי, יחסים טובים, קונה הכל. מדברים רק עליו, בכלל לא עלינו. גם בברכה שנייה, מלך, ממית, מומחה, מצמיח, ישועה. זה רק בבקשה השלישית מתחילים. אתה הקדוש, אנחנו קדושים בכל יום. עכשיו גם אנחנו פה, כי אנחנו קדושים. כשאומרים למען שמך, זה כשמבקשים על גאולה. וגאולה לגאולה שלמה למען שמך. כשאומרים על גאולה, עכשיו חייבים לזכור שאנחנו רוצים גאולה למען שמו. כי אחרת מאיפה הבקשה הזאת? ועכשיו החיים, עצם החיים, הם למען שמו. אז אחרי בימים שעוסקים בעצם החיים, חייבים להגיד את זה. על ההתחלה. כי אפשר לשחק אותה, כאילו יש לנו כל מיני פניות. יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים חיים. מה זה חיים שאנחנו רוצים? למען חיים, כן. כן. אבל מה הכוונה לא נהיה ראויים ותגיע גאולה? אז מי ייבנה בית מקדש? לאנשים לא ייכנסו אליו כי הם לא רוצים? ברור שכולנו לחזור בתשובה. גאולה, ודאי שגאולה מופיעה יחד עם התשובה. קראנו את זה בפרשת בשבת, פרשת ניצבים, אתמול. הגאולה והתשובה שזורות זו בזו. זה כמו ריץ'ראץ'. צעד של גאולה, צעד של תשובה. צעד של גאולה, צעד של תשובה. אבל תחילת התהליך לא תלויה בנו. אבל האופן של התהליך מתנהל, תלוי בנו. שנזכה להיות שותפים. מה, הגאולה תבוא בכל מקרה, אפילו אם נתנגד, וגם נהיה אדישים, וגם אם נעזור. ולעתיד לבוא, יוצאת בת קול ואומרת, מי שפעל עם אלה, יבוא ביטול שכרו. אז לבד שנזכה להיות מהפועלים עם אלה, מאלה שהגאולה באה, לא למרות שהם היו פה, אלא בזכות זה שהם היו. זה תלוי בנו. שתהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תבשרו הרבה טוב, נשמח לשמוע אתכם.